אז נתחיל?
לא, דוחף.
עדיין מזון?
במהירות המקסימלית. קוטעים. נום 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 נום.
נום 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 נום.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט שלו משחקים גיימפד, פרק 346, אני עידן זרמן, ואיתי?
עידן דקל.
שחר גרעין.
יאיר,
לא נהיה. רואים שאני לא, שלא הייתי פה הרבה זמן ואני מאוד לא מאומן בזה.
אז שלום לך.
כן, מה נשמע?
מאמן.
מה פספסתי כשלא הייתי פה? ומה שיחקתם?
לא הרבה. הרבה בעצם.
סבבה, בסדר. טוב?
אנחנו במהפכה משטרית.
כן? לא, 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 לא נהדרתי עד כדי כך הרבה זמן. כאילו, סדר גודל של חודש-חודשיים, אני חושב, ואני מושג באמת כמה, אבל בזמן הזה לא היו עדכונים גדולים בזירת המהפכה המשפחתית. נכון? נכון?
לא, זה המהפכה המשפחתית.
המהפכה המשפחתית, כן.
לא, זה נכון, כן. אבל אולי קצת הייתי מקווה שיהיה מהפכה משטרית. מה שאני רוצה להגיד זה שאני רוצה שביבי ייפול.
אוקיי, בסדר. טוב, אבל אנחנו לא פודקאסט פוליטי, אז אנחנו לא מדברים על זה, למרות שאנחנו לא מסתירים את דעותינו.
אני מניח, אבל אולי כדאי שאני אוריד את זה בעריכה, למרות זאת, או שאני אשים את זה בפתיחה.
לדעתי תעשה ביפ על ביבי, ואז שהמאזינים יוכלו להשלים את השם של הפוליטיקאי יפנו עליהם בשיחה.
אוקיי, סבבה.
אני חושב שבגדול, אנשים כאילו שמאזינים לנו כבר, שמפריע להם שאנחנו פרוגרסיביים מתונפים, כבר הפסיקו להזין לנו. אז בגלל דברים אחרים בעבר.
אז אפרופו פרוגרסיביים מתונפים.
סטאר וורז אאוטלאוז?
כן. המשחק הכי פרוגרסיבי מתונף.
איך זה הלך? כן, שמעתי שיש שם סנטרים וכאלה.
כן, הוא קצת מתונף, המשחק הזה.
אוקיי, בואו ספרו לי על סטאר וורז אאוטלאוז. כאילו שאת לא שומע אתכם מדברים על זה בלי הפסקה בחודש האחרון. ספרו לי על סטאר וורז אאוטלאוז, כן.
אולי אתה תספר לנו מה הבנת.
אז אוקיי, אז בסטאר וורז אאוטלאוז יש בחורה עם סנטר בתפקיד הראשי.
יש למעשה סנטר עם אדם שצמוד אליו.
כן, היא אנסולו מסוג בת. ויש לה חיית מחמד, שהיא כמו הטלפון איך קורא למשחק הזה?
Watch Dogs?
Watch Dogs, כן, שכמו הטלפון מ-Watch Dogs. זהו.
אני חושב שכאילו nailed it, אני חושב שאפשר להמשיך הלאה, כן, משחק הבא.
ויש ערפל במשך 20 שניות כשנוחתים בכוכבים.
פחות אני חושב, אבל הוא שם. זה מה שהבנת.
אני ראיתי סרטון טיק טוק על שבו הם מזדעזעים מהטעינה הסימלס של המשחק. תראו כמה ערפל יש. כן? ואגב, אם אני ראיתי את זה בטיק טוק, זה חייב להיות נכון, וגם בעיה ממשית ומטרידה.
לגמרי.
כי נניח, זה שבנו מן'ס סקאי אני באמת יכול לנחות בכל נקודה בכוכב, ואין סתם ערפל, אלא אני רואה את הנקודה שאני נוחת בה, זה באמת מאוד מאוד משנה מבחינת המשחקיות, ולא סתם יוצר תקופה של המתנה בכל מקרה של 20 שניות יוצא שנוחת על כוכב, רק שאני אשכרה צריך להסתכל בזמן שה-20 שניות האלה קורות איפה אני נוחת. כן, סליחה.
למה לא כל המשחקים יכולים להיות פשוט מקובלים ואהובים על כולם ללא סייג בהשקה שלהם, כמו No Man's Sky?
כן, כן, בדיוק. יפה. אז עכשיו עוד ספרו לי באמת את הסטארוס אוטוס.
טוב, בואו נתחיל קצת עם השפיל הבסיסי של המשחק, ואחר כך כל אחד אני חושב אספר קצת על החוויה שלו. סטאר וורז אאוטלאוז הוא משחק עולם פתוח חדש של יוביסופט, שמתרחש ביקום של סטאר וורז, במקרה שזה לא היה ברור. מבחינה עלילתית הוא קורה בין פרק 5 לפרק 6, כלומר בין Empire Strikes Back לשובו של הג'די. אני עברתי בין אנגלית לעברית ככה, אז try to keep up בבקשה. האימפריה עדיין מאוד שולטת ככה בגאון בכל החלק שלה של הגלקסיה. אתם משחקים בחורה בשם קיי וס, היא סוג של סקאונדרל, היא כמו שזרמן אמר, סוג של האן סולו, אבל בבת, היא חיה ככה מחוץ לתחומים הלגיטימיים של הגלקסיה, ומנסה ככה to make ends meet בגדול, על ידי פריצות למקומות, petty thievery וכאלה. מה עוד? יש לה חיית מחמד מאוד חמודה בשם ניקס, שההשפעה שלה על העולם די משמעותית, שוב, כמו שזרבן אמר, היא, תחשבו עליה כמו הטלפון הסלולרי שלכם שהיה לכם בוואץ' דוגס, אפשר לפרוץ איתה למקומות, אפשר להשתמש בה בשביל להשיח את דעתם של אויבים שלכם או של מצלמות מעקב, אפשר להשתמש בה בשביל פשוט לאסוף דברים שאתם לא יכולים להגיע אליהם או שלא בא לכם לאסוף, והיא גם יעילה, סליחה, אני אומר היא, אבל זה בעצם הוא, אני חושב.
כן, זה הוא, באתי, רציתי, לא רציתי להרוס לך את זה.
תודה, נכון, אבל היא, כאילו, היא חיה, אבל זה בעצם
הוא.
זה הוא, והוא גם טוב בקרבות, אפשר לשלוח אותו לתקוף אויבים, הוא קופץ להם על הראש, כמו... כמו head crab, ונותן לכם זמן ככה כמה שניות לקפוץ אליהם, ולא יודע, לתת להם בוקס אחד או שניים עד שהם מתים. זה, אני חושב ככה באופן מאוד בסיסי, מה המשחק. יאיר, אם יש לך כמה מילים להגיד ככה לחוויה שלך ממנו.
כן, אז בהתחלה לא ידעתי איך כל כך לאכול אותו, המשחק אמרת, הוא עולה פתוח, אבל בעצם רצף של עולמות פתוחים, זה לא מפחת גדולה כמו Assassin's Creed, אתה הולך מכוכב לכוכב, ו... אני חשבתי שהוא יהיה הרבה יותר אקשני ממה שהוא, ויש פה אקשן ויש אלמנט של לראות באקדח לייזר שלך ממחסה, אבל הוא הרבה יותר התגנבותי ממה שחשבתי, הוא הרבה יותר לתחס Watch Dogs, אני חושב באמת באחד הדברים הכי בסיסיים, עם השלד הכי בסיסי של משחק Ubisoft שלקחו ממנו, זה Watch Dogs, שאתה הרבה יותר דרגש של התגנבות, ואם ירית במישהו כנראה עשית משהו לא בסדר, לפחות בהתחלה של המשחק, כן יש למשחק נטייה לסיים משימות סיפור גדולות בקטע אקשן, שזה קצת מבאס, כי המשחק לא ממש מחזיק שמיים, ומה שמאוד אהבתי שהמשחק, שאין במשחק, לפחות, אני חושב שזה ספוילר שאפשר להגיד את זה, אין תם אזכור לג'די בכלל, כלומר זה לא משחק של ג'די, כמו שכמעט כל משחק של סטאר וורס בשנים האחרונות ניסה איכשהו לדחוף,
לגמרי.
כי אנשים אוהבים חרבות לייזר.
כן, זה לגמרי, זה משחק שבאמת הוא כמעט לא קשור לעלילות שאנחנו מכירים מהטרילוגיה או מהסאגה, בשום צורה, הוא פשוט ממש קורה, הוא הרבה יותר קטן בסקופ שלו, הוא הזכיר לי, כשאני חשבתי על זה, הוא הזכיר לי את סולו, אחי, שזה גם משחק שככה, לא, סליחה, זה סרט, שלא ממש קורה, הוא לא ממש מתעסק בדברים הגדולים של האימפריה, הוא לא מתעסק בלהפיל אותה, ולא לא במרד, אלא באיזשהו הייסט. שסולו רוצה, שהן סולו רוצה לעשות.
כן, ולוקח לו זמן קצת להניע, המשחק בנוי קונטי בעולמות שונים, ובכל עולם יש סטים של משימות ראשיות, שהמשחק אומר חמיים, יש גם סטים של משימות צדדיות, שהמשחק אני חושב עושה עבודה מאוד מאוד טובה בה, שהם ירגישו אורגניות, אתה לא בדרך כלל לא הולך לאיזשהו מחשב ומקבל רשימה של סיידקווסט, אתה מדבר באופן טבעי עם אנשים עם דמויות שבעולם, שאתה שומע דברים שהם אומרים, ופתאום אתה אומר, אני יכול להצטרף לשיחה שלהם, ואז הם נותנים לך איזשהו משימה, או אומרים לך דבר שהם רוצים, ואתה יכול ללכת לחפש את זה בעולם, או שלא. יש לי כמה בעיות עם המבנה של המשחק הזה, שאני משחק שאני מאוד 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 נהניתי ממנו, באמת. אחד זה שלוקח לו הרבה זמן להתחיל מבחינת העלילה, אתה מגיע לעולם הראשון ואין, יש את העלילה פתיחה, זאת המשימת פרולוג שיותר מלמד אותך איך להצטרף, שמניע קצת את התהליך, אז אתה מגיע לעולם הראשון, כשאתה כזה ביניים, אין עדיין את העלילה הראשית שהתחילה לרוץ קדימה, ואתה עדיין לא יודע בדיוק מה הולך לקרות, אבל זה הכוכב שכאילו המשחק מלמד אותך את כל המכניקות ואת כל המבנים השונים שאתה יכול לעשות.
אתה מדבר על קנטובייט?
לא, לא, לא על קנטובייט, על השני דווקא. כאילו, לא, קנטובייט מבחינתי הוא הפרולוג של המשחק, ואז מגיע הכוכב האמיתי הראשון.
כאילו, פרולוג, אוקיי, כן, פרולוג סלש טוטוריאל ואודיסי, אבל באמת נכון.
ואז אתה מתחיל את המשחק, ולטוב ולרע, המשחק לא מחזיק את היד שלך כמעט בכלל. הם לקחו את הצד השני, אולי שמור הרבה ביקורות, על זה שהמשחקים שלהם יותר מדי מוליכים את השחקן, והם פשוט זורקים אותך לעולם. יש מכניקות בסיסיות שהם לא ממש מלמדים אותך, או נותנים לך את איזשהו פופ-אפ קטן ולך תלמד ותבין את זה, שאני מאוד אוהב את הכיוון הזה, אבל הסתובבתי בעולם הזה, עשיתי כמעט הכל, וקצת איבדתי רגל, הורדתי רגל מהגז, כלומר, ללמה, וקצת הזכיר את המבנה של Dragon Age, Inquisition האחרון שיצא, או האחרון שיצא, לפני 13 שנה, מתי שהוא יצא, 2010, לא זוכר אותו יותר, שהרבה אנשים נתקעו לאזור הראשון שהיה של ההינטרלנד הזה, והטיפ הכי טוב שאפשר להגיד לאנשים זה, תצאו משם כמה שיותר מהר, תעשו את המשימות הראשיות ופשוט תמשיכו הלאה, תמיד אפשר לחזור לנקות דברים ולעשות עוד, אז אם יש לי משהו להגיד לאנשים שהולכים לשחק בזה, זה תצאו מהכוכב הראשון, תעשו את המשימות הראשיות, תסתובבו קצת, תבינו מי נגד מי, אבל תעברו הלאה. המשחק נהיה הרבה יותר מעניין כשיש לך איזשהו, שאתה מבין מה הולך לקרות, שאתה מקבל קצת שדרוגים, ותמיד אפשר לחזור לשם. הדבר השני, ואני לא יודע אם אתם מסכימים עם זה או לא, זה במשחק ששם כל כך דגש על התגנבות, אין לו כמעט מכניקות התגנבות, חוץ מלהתכופף, להסתתר בדשא ולשרוק לאנשים.
כן, אני 100% מסכים עם זה.
יש את לשלוח את ניקס.
יש את לשלוח את ניקס זה, אבל אין לך נגיד להסתיר גופות, או אנשים שאתה נותן להם מגרוף, כי אתה לא באמת הורג אותם או איך שלא זה. והמשחק גם לא עושה עבודה טובה בלהסביר לך מתי מישהו יסתכל עליך, ומתי לא, ומתי מישהו ישים לב למה שאתה עושה, ומתי לא.
נכון, ואין לך, אתה לא רואה את הקון ראייה של האויבים, אתה לא יודע מתי אתה ויזיבל ומתי לא, אתה לא יודע כמה רעש אתה עושה.
ויש כאילו שדרוגים שאמורים כאילו להשפיע, אמורים לך שאתה עושה פחות רעש שאתה הולך, אומר, אבל אני לא יודע כמה רעש אני עושה עכשיו, אז כאילו...
כן, בדיוק, כן, אני לא יודע כמה רחוק הציליל שלי עובר, אני לא יודע עד כמה בטוח אני, כשאני הולך ליד או מאחורי אנשים, וכשמישהו רואה אותי או לא רואה אותי, אני גם לא יודע אם זה באג או לא באג, אבל לזה אנחנו נדבר, אני חושב, אחר כך.
לא, אין באגים במשחק.
נכון, אז זה מה שאני רציתי להרחיב, שזה משחק מאוד יפה, בלי באגים בכלל.
כשאתה מתקדם במשחק, אז המשחק נותן לך קצת יותר כלים להתמודד עם פאק-אפס, ויותר כזה חופש פעולה בהתחלה יש לך משימות שהם כזה ראו אותך, הכל נעצר, נפסלת כזה, לגמרי.
גם בהמשך, גם בהמשך יש משימות, זה קטע קצת מעצמן של המשחק, שלפעמים יש משימות שבהן אתה צריך לפלוש לתוך איזשהם אזורי השפעה של סיעות, ככה, סיעות אויב, בואו נגיד, ולפעמים אתה יכול לעשות את זה עם אקדח שלוף ולהחליט איך אתה רוצה, לפעמים נגיד רק אסור לך שהזקה תפעל, כלומר, יכולים לגלות אותך, אבל כל אתה מנטרל אותם לפני שהם הצליחו להפעיל את ההזקה, הכל סבבה, ולפעמים עצם עובדה שמישהו גילה אותך כבר זורקת אותך החוצה מהמשחק, ואני לא הצלחתי למצוא איזושהי חוקיות עם זה, כן.
כן, זה די מוגדר בתחילת המשימה, או בחלק של המשימה, יש נניח משימה מוקדמת יחסית, שבהתחלה קיי אומרת לניקס, אסור שירו אותנו, בוא נהיה בשקט, ואז אתה מגיע לאיזשהו מקום אחר בבסיס, ואומרת, אוקיי, עכשיו אפשר להירגע, גם הם הראו אותנו, זה לא נורא. לא יודע מה הסיבה, לא הייתה סיבה סיפורית לעניין, אבל המשחק מתקשר את זה לפחות. אני מסכים שיש הרבה דברים מעצבנים במשחק, אחד הדברים הכי מעצבנים במשחק בעיניי, זה שהוא לא עובד לי במחשב. הוא רץ, הוא רץ סופר יעיל, פריימס פר סקנד גבוה, בהגדרות יחסית גבוהות, יש לי מחשב סביר מאוד, אבל הוא מבוקבק באופן שלא מאפשר לשחק בו, יש לו בעיה קשה עם הטקסטורות שלו, אחרי מספר דקות לפעמים, אחרי חצי שעה המשחק, הטקסטורות מתחילות להבהב בין פירוט, רמת פירוט מאוד גבוהה ומאוד נמוכה, ואז בגדול המשחק מפסיק לטעון טקסטורות, והכל הטקסטורות הן ברמת פירוט מאוד מאוד נמוכה, וזה ברמה שכבר אי אפשר לשחק במשחק. אז זה די מבאס.
אני זוכר שקרה לי משהו דומה עם Last of Us Part 1, אחרי באמת כמה, לא יודע מה, חצי שעה של משחק או משהו, הטקסטורות פשוט נהיו מאוד בעייתיות, הוא לא קרס לי אף פעם, אבל הפתרון שם היה, אני חושב, לבנות מחדש את הטקסטורות או את השיידרים, ואני מבין שאצלך אין לזה ממש פתרון עדיין.
לא, ניסיתי לבחוק ולהתקין מחדש, אני הייתי בשיחה ארוכה של ימים עם התמיכה הטכנית של יוביסופט, והם הציעו לי כל מיני דברים לנסות, ובסוף הם התייאשו גם, הם כזה אמרו, כרגע זה לא עובד, עשינו לזה אסקלציה, זה הצוות שמטפל במשחק, שמפתח את המשחק מכיר את זה, והם ינסו לתקן את זה בפאצ' עתידי. אז בגדול, המשחק לא עובד לי, שזה חבל, כי במעט ששיחקתי, סיימתי את הטוטוריאל בעיקרון, את הפרולוג, והגעתי לכוכב הראשון, והסתובלתי שם קצת. המעט ששיחקתי, ממש ממש נהניתי. מה שאמרתם על המשחק נכון, ההתגנבות לא כזאת טובה, האקשן לא כזה טוב, אבל אני ממש ממש נהנה להיות בעולם הזה. אני נורא אוהב סטאר וורס, אני נהנה להיות בעולם של סטאר וורס, אני נורא נהנה להסתובב בו בגלל שמאסיב גיימס, המפתחים של המשחק, שפיתחו בעבר את The Division, ולאחרונה יותר את Frontiers of Pandora, המשחק אבטר של יוביסופט, הם ממש ממש טובים בלבנות עולם שנראה ממש ממש טוב. והעולם הזה נראה טוב באופן מגוחך בעיניי. בפרטים הכי קטנים ובנופים המאוד מאוד רחבים, הוא נראה ממש מצוין וממש כיף לי להסתובב בו. כמה פעמים עצרתי, למשל בשוק, בעיר הראשונה שמגיעים אליה, מירוגנה, עצרתי בשוק ופשוט הסתכלתי על איזשהו דוכן בשוק של רובוטים, והיה שם כל מיני רובוטים שתלויים על הרצפה, וכל אחד מהם שונה לחלוטין, וזה בערך המקום היחיד, יכול להיות שיש עוד מקומות, אבל זה המקום היחיד שראיתי, שמשתמשים במודלים האלה במשחק, פשוט ממש ממש השקיעו בכל מיני פרטים כאלה קטנים, אז נורא מבאסתי שהוא לא עובד לי כרגע, ושאני לא יכול לשחק בו, אני מקווה שיהיה פאצ' עתידי שיתקן את זה.
אני רוצה להגיד, ספציפית שאתה מדבר על איזה כיף זה לשבת ולהסתכל, שמעבר לדברים כמו פוטו מוד שיש להם, שאני חושב שהוא ממומש באופן די לוקה בחסר, frankly. יש להם נקודות ספציפיות שבהן המשחק מעודד אותך to sit. אתה יושב ורואה איזושהי תמונה, ככה אתה בתור קיי, רואה איזושהי תמונה מאוד יפה של הנוף של המשחק. וזה פשוט איזשהו פלקס כזה, אני מרגיש, של המפתחים שאומרים, תראו איזה יופי בנינו את הדבר הזה. אני יכול להמשיך לדבר קצת על באגים. זה משחק שכן, שלצערנו, יש בו אי אילו באגים באמת על כל הספקטרום. באגים קטנים ולא משמעותיים, עד לבאגים שוברי משחק. לי המשחק כמה פעמים פשוט קפה וקרס ולא הסכים להתקדם, וגם היו כל מיני מקרים קטנים יותר של נגיד אויבים שרואים אותי דרך קירות, למרות שהם לא אמורים לראות, אויבים שפשוט עוברים לפעמים דרך דלתות סגורות. יש סיפורים על שמירות שנהרסות שאתה צריך להתחיל שמירה קודמת. לי אישית, כן, יש עכשיו משימה שמופיעה כאילו היא אינקומפליט, למרות שאני לגמרי סיימתי אותה למעשה כמה פעמים, וכל פעם כשאני מסיים אותה, הוא עדיין רושם לי פה, לפה בשביל לסיים את המשימה.
נו, אז למה אתה לא בא כדי לסיים את המשימה?
בדיוק, הנה השאלה הגדולה שלנו.
על מה אתה משחק?
לא הבנתי.
על מה אתה משחק, איזה פלטפורמה?
על ה-PC.
אוקיי. האמת שאני משחק על האקסבוקס, ולא נתקלתי, האמת, ביותר מיני באגים מהסוג שאתם מדברים. קצת באגים של פיזיקה ודברים כאלה שקצת קופצים במקום. אני כן אגיד שבאקסבוק לפחות יש את ה-Quick Resume, שהמשחק לא אוהב אותו בכלל. הפונקציה פשוט לא עובדת, לא רק שהיא לא עובדת, המשחק פשוט נתקע, כאילו אתה חוזר למשחק, ואז לא משלי פעול, אני צריך לצאת מהמשחק באופן יזום, להיכנס לדעת וחדש של הכל, לא היה פעם אחת שהמשחק הזה עבד כמו שצריך בקטע הזה, שזה מוזר לי, אבל כן, נו מילא מהבחינה הזאת.
אני מניח, כן, אבל זה פשוט, זה מראה עד כמה, אני חושב, משחקים הם פשוט מאוד מורכבים היום, ועד כמה קשה ליצור אותם בלי באגים, וגם עד כמה זה, אני לא חושב שיש מספיק מוטיבציה פיננסית, נגיד, לעשות את זה, כי לרוב האנשים המשחק עובד מספיק טוב, ובסופו של דבר, כמעט תמיד זה לא מה שיזכרו, לא יזכרו את זה שזה משחק מאוד באגי, אלא יזכרו את זה שהוא משחק, בהנחה שהוא עושה מה שהוא עושה טוב.
כן, יש מעט מאוד משחקים, אני חושב שזוכרים, אני חושב שסייבר פאנק, אחד היחידים שאני זוכר שזה...
אסאסינס קריד יוניטי מוסר...
פיל את כל דבר אחר במשחק הזה.
כן, אוקיי. אני גם יודע, נגיד, שאסאסינס קריד, אז היה יוניטי אולי?
כן, כן. אמרתי, חלש מדי מקודם. אסאסינס קריד יוניטי מוסר דש.
אוקיי. אז נכון, אז יש באמת כמה, אבל אני חושב שזה הימור שהם לוקחים, שאומרים, אנחנו מקווים שאין פה יותר מדי באגים. אף אחד לא מוציא משחק מתוך מחשבה, כן, זה מושלם.
כן, ואין לי ספק שהם מכירים את זה, הם יודעים את זה, יש רשימות של באגים שהם יודעים, לפעמים זה כמה אנחנו יכולים, שווה לנו סלש שיכולים בכלל, כי אתה יודע, שכאלה שאומרים, לעלות לנו כל השיחה, נושא לשיחה רחבה יותר נראה לי, את כמה משחקים יכולים לצאת, ומי מקבל את ההחלטות האלה, מתי הם יוצאים או לא. אבל סך הכל, יש כמה דברים שעוד קצת כזה ניטפיקי, שוב, אני מנתפק את זה כי אני נורא נהניתי במשחק. המשחק מאוד לא אוהב שקיי מרימה נשקים של אויבים אחרים, ומאפשרת לך, מצד אחד לא, אז למה אתם נותנים לי לעשות את זה? וכאילו ברמה של, ליטרלי כל דבר שאתה עושה גורם לה להפיל, אתה פורץ לאיזשהו מנעול, אתה מפיל את הנשק, אתה מטפס בסולם, אתה מפיל את הנשק.
זה חלק מהעיצוב שמעודד התגנבות, שהוא אומר, קיי היא לא פאוורהאוס, היא לא מישהי שגוז גן בלייזינג, היא אמורה להיות בצללים, היא אמורה לקחת אותם.
כן, כאילו אני מבין את זה באיזשהו מקום, אבל עדיין בשלב כלשהו...
אני מסכים, זה כמה בחירות עיצוביות שפשוט, אין להן חזון אחיד, זה מרגיש, יש להם כל מיני רעיונות שלא עובדים בהכרח ביחד.
כאילו כמו שאמרתי מקודם, העניין שכמעט כל משימת סיפור נגמרת באיזשהו קטע אקשני, חבל לי, זה כאילו הם אמרו לא, חייב להיות אקשן של לייזרים ודברים כאלה, כאילו, לא חייב. וחבל שהם לא באמת הלכו עד הסוף. מפתיע אותי כמה הוא כן התגלבותי במשחק הזה, ובאיזשהו מקום כן מאופק, אז אני לא יודע אם יש להם, לא היה להם חזון, כי אני חושב שהם כן, משחק הוא סך הכל קוהרנטי, חוץ מנקודות קטנות. אפרופו החזון הזה, יש את כל המערכת, אני חושב שדיברנו עליה עדיין של המוניטין שלך, עם המשפחות פשע השונות, שיש ארבע משפחות פשע לאורך המשחק, ובכל כוכב יש בדרך כלל שתי משפחות פשע, שבשימות לאחד בהכרח יבואו על חשבון השני, אתה מקבל מוניטין, שאתה מתחיל את המוניטין הממוצע בכולם, שהם כזה, אתה לא מפריע להם, אבל הם לא יעזרו לך, אתה יכול לעלות למעלה או לרדת למטה, כשאם אתה נהיה נגדם, אז זה ברמה שהם, אם מישהו מהקרטל הזה יראה אותך, יתחיל לראות עליך,
ואם אתה ממש למטה, זה ממש יכול למשלוח עליך יחידות חיסול.
כן, ואם אתה ממש באדם, אז אתה יכול להיכנס לכל האזורים שלהם בלי בעיה. על פניו יש משימות קטנות, זה קרה לי עד כה במשימות קטנות יחסית, במשימות צד, שהם שולחים אותך לפרוץ ולקבל מידע מאיזשהו סינדיקט, ואם אתה באדם, אז אתה פשוט יכול להיכנס, ללכת למחשב ולהוריד את המידע. בלי שאף אחד יראה אותך עושה דף בפועל, אבל ללכת את כל הדרך לשם, אתה לא צריך להתגנב. זאת אומרת, אם זה לאזור שהם שונאים אותך, אז אתה חייב להתגנב לאורך כל הבסיס שלהם, שזה מגניב, עד ש... היה לי את זה משהו אחד שקצת הרס לי את זה, שזה אם היה משימה ראשית שהייתי צריך לעשות דבר כזה, ואמרתי, אוקיי, מעולה, יש לי את המקסימום מוניטין עם, עם הסינדיקט הזה, הלוואי, אני פשוט אכנס ויקח את זה, ולא, בגלל שזה משימה ראשית, והם רצו שאני אתגנב, אז זה לא עניין שהיה לי את המוניטין הזה, אז במשימות הקטנות זה כן משחק לדבר הזה, במשימות הראשיות זה לא, שזה קצת, חבל לי שלא יכלתי לדלג על המשימה הזאת, זה היה ממש ממש מגניב אותי אם הייתי יכול לעשות את זה.
האם היית יודע?
כאילו אם הייתי מגיע לדלת ואני אומר, אני צריך להיכנס, להיפגש עם הבן אדם הזה, והם אומרים לי, כן בטח, אנחנו מכירים אותך, אתה חבר הכי טוב שלנו, ופשוט נכנס ועושה את זה,
כן.
וואלה, המשחק הזה קונה אותי הרבה יותר, כי השקעתי את הזמן, עשיתי את המשימות צד, העליתי את המוניטין שלי עם אותו קרטל, והרווחתי משהו בעד זה מעבר להיות מסוגל לדבר, או לקבל הנחות עם המוכרים של אותו סינדיקט.
זאת מחשבה של immersive sim. אתה בדאוס אקס וכאלה, אתה רוצה אתה בונה את העלילה שלך ככה שתוכל.
כן, והם שמו את המערכות האלה לכאורה בשביל זה, וחבל לי שזה יחסית מוגבל לדברים הקטנים האלה.
רציתי להזכיר משהו נוסף שמאוד אהבתי, אמרתי שאמרתי נורא אהבת האופן שבו העולם נבנה, אבל אני גם מאוד אוהב את קיי. ראיתי ממש מעט ממנה, אבל אני מאוד אוהב את קיי מהסיבה שהיא ממש לא טובה במה שהיא עושה. היא מנסה להיות הן סולו, מנסה להיות מגניבה, היא מנסה להיות קשוחה, מנסה להיראות מסתורית ומסוכנת וכזאת מישהי שאפשר לסמוך עליה, אבל לא יותר מדי, ונכשלת מיד. היו כל כך הרבה שיחות שכזה מישהו אמר לה, אנחנו ניתן לך את הכסף חצי עכשיו, חצי אחר כך שתסיימי. זאת אומרת, הכל מראש או שאני הולכת. ואז הוא אמר לה, טוב, ביי. ואז לא, גם עכשיו חצי עכשיו זה בסדר. וכל הזמן יש לה מקרים כאלה, שהיא מנסה לצאת קשוחה, ומיד מיד נופלת, וזה ממש ממש endearing, זה ממש ממש מקסים בעיניי. ובהקשר הזה, אני קצת מרחם על ניקס, כי ניקס, הוא נראה לי מאוד, יחסית למה שהוא, הוא מאוד קומפטנט, הוא מאוד טוב במה שהוא עושה, הוא לא מפשל.
כן, הוא כאילו לא יכול לפשל.
כן, הוא קצת, הוא כאילו תקוע איתה, הוא כאילו
כזה... הוא יכול לבחור, הוא יכול לבחור ללכת. מה זה היה מערכת יחסים הכובד הזאת?
כן, אבל כנראה היא המשפחה שלו כזה, אז הוא כזה תקוע איתה, והוא עוזר לה במשהו, הוא יכול להביא, היא כל הזמן מפשלת. והדינמיקה הזאת מאוד משעשעת אותי, זה משהו שמאוד מאוד אהבתי במעט שהצלחתי לשחק.
אגב, אני חייב להגיד, זה גם כן, זה כן קצת האופי של הן סולו, שהוא לא באמת... הוא כן נכשל בצורה חיננית, כן. עם כמה שהוא מגניב, יש לו גם הרבה מאוד כישלונות חיננים יותר וחיננים פחות.
כן, הקטע שלו זה באמת לצאת מהכישלונות ככה בצורה...
Falling with style, כמאמר, צעצור של סיפור.
Mm-hmm. אבל אצלה זה הרבה יותר קיצוני, כי היא ממש מנסה להיות מגניבה, והוא כן מגניב בסופו של דבר, הוא כן עובד על אנשים.
אני חייב להודות, אני ההתרשמות שלי מקיי, זה שלמרות שהיא כזאת היא... דג רקק במונחים של עולם התחתון, היא מרגישה לי כאילו היא מעבירה רושם של מישהי שהיא הרבה יותר מלוטשת או מלוקקת, היא מרגיש לי שהיא הולכת בעולם עם סטייל, או באמת עם ביטחון, כשהיא מדברת עם...
Fake it till you make it.
לא יודע, אולי, אבל אני לא מרגיש שהיא fakes it, אני לא רואה אחר כך שהיא עושה וואו, איזה מזל שצריך לצאת משם, או וואו, אני מקווה שהוא לא שם לב שאני מבלשטת אותו. אז אני מרגיש כאילו היא...
לא, היא קומפטנטית, היא דמות קומפטנטית, במיוחד מה שהיא עושה גם בפרולוג זה, מראים אותה כמישהי בעלת כישורים, לא סתם מישהי שמבלשטת. פשוט עדיין, בעולם הפשע כנראה היא עדיין...
כן, אסור להראות חולשה.
כן, כן, אני חושב שהיא ממש fake it, you make it גם, זה ממש האופי שלה. וזה מוצא חן עיניים, זה נורא משעשע לעתים קרובות.
עוד משהו נחמד שאני אוהב במערכת של המוניטין, משהו שהמשחק ככה מאוד מבהיר על ההתחלה, שהקישור שלכם לפקשן מסוים, זה לא עניין של אליינמנט, זה לא משהו שאתם בוחרים את אחד מהם והולכים איתו עד הסוף, וזאת הדמות שאתם משחקים בסשן הזה של המשחק. זה לגמרי תלוי מה אתם צריכים, אם אתם רוצים איזשהו מחיר טוב מהסוחרים של הפקשן הזה, אם אתם רוצים באמת לפרוץ לבסיס שלהם בלי לעשות יותר מדי, להרים יותר מדי גלים, אז תעשו משימות שיעלו את המוניטין שלכם אצלם. יש סקשן שלם של משימות, של קונטרקט, שבגדול המטרה שלו זה לעשות את המשחקי המוניטין האלה. אז אתם מעלים את המוניטין לפקשן שאתם צריכים, עושים מה שאתם רוצים, ואז יכולים להמשיך הלאה ולהעלות או להוריד אותו לפי הצורך, שזה זה בהחלט חמוד, וזה בהחלט מראה את כל קונספט הנאמנות ככה בעולם התחתון כמשהו מאוד נזיל, כמשהו שהוא, שאתה עושה אותו לצרכים שלך בעצם, וזה חמוד. אני כן חושב שבהתחלה הייתי די underwhelmed מהמערכת הזאת, זה היה נראה כאילו זה מערכת המוניטין, אבל בתכלס כל מה שזה נראה שזה עושה, זה פשוט להגדיר כמה הנחה אתם מקבלים ממרצ'נטס, או אם אתם יכולים או לא יכולים להיכנס לאזורים של של הסיעות השונות. אני חושב שעכשיו נקבע משהו כמו 40 שעות פנימה, אני יותר ככה מקבל את זה שזה חלק אינטגרלי מהמשחק, כי באמת אני כל הזמן מסתובב בעולם כשאני חושב על איך משימות שונות ישפיעו על המוניטין שלי. יש איזשהו קטע שככל שעולים במוניטין אצל סיעה, קבלים כל מיני מתנות ממנה, בפעם הראשונה שמגיעים לאיזשהו טיר במוניטין. אז אני בהחלט ככה אומר עצמי, אוקיי, חסר אותי המתנות מהעשייה שלה, מההאץ לדוגמה, אז אני עכשיו רוצה לוודא שלא משנה מה אני עושה, אני בהחלט keeping in favor איתם, ככה שאני אגיע לטופ טיר אצלם. כן, זה משנה ככה את הדרכים שבהן אני משחק, אבל זה לא משנה את העלילה אף פעם לפי מה שאני רואה.
כן.
יש אילו משימות, אומרים לכם, מה אתם רוצים לעשות? אתם רוצים להשלים את המשימה כמו שהגדירו לכם אותה, או שאתם רוצים בתכלס לבגוד במי שתן לכם את המשימה? וזה לא שיש השלכות מעבר לכמה כסף תקבלו וכמה המוניטין ישתנה.
זה מעניין שאתה אומר את זה שככה בהגישה שלך, כי אני בשלב כלשהו עזבתי יותר מדי את המשימות צד והלכתי לסיפור, ואני לגמרי הרגשתי ששטחי המערכת הזאת מבחינתי, היא כן היה...
בדיוק.
מבחינתי הייתה נטו ההנחות האלה, ורצתי קדימה, ונכנסתי לאזורים שהתגנפתי כשלא היה לי מוניטין, ובשלב כלשהו לא עניין אותי של מי המוניטין גבוה, של מי המוניטין נמוך, מבחינתי זה לא שינה כלום, חוץ ממה הייתי צריך שדרוג מסוים ממוכר מסוים.
אתה מתמקד הרבה יותר במשימות הראשיות, אני חושב ממני. נכון, אתה כבר סיימת בעצם את העלילה הראשית.
כן.
אני לא יודע, סוג של פשוט נמנע מזה מהעלילה הראשית, ואני עושה מלא משימות צעד כל הזמן, ובטח כשנגמרות אני אומר, טוב, יאללה, בוא ניקח גם משימה ראשית וזה. ובאמת, המוניטין כמעט ולא משפיע, עד לא משפיע בכלל על המשימות הראשיות, אבל הוא כן משפיע על כל העולם הצדדי הזה של המשימות צד. אז כן, זה בהחלט, אני חושב, מראה גם איפה הוא חזק ואיפה הוא חלש. וזה בטח לא immersive scene בקטע הזה. הטרוורסל במשחק, זה נכון שבאזורים הראשיים עצמם, בערים, ככה די כיף להסתובב ולראות עד כמה הן מורכבות יחסית, ועד כמה ככה יש מה לעשות שם, אבל מחוץ לערים, המפות די גדולות ודי ריקות, וממש לא מעניין לנוע בין משימות. זה לא כמו נגיד GTA, שבאמת אתה פשוט נוסע בתוך עיר שהיא חיה. באוטלוז אתה פשוט הולך או רוכב על ספידר בייק, קילומטר שניים עד שאתה מגיע לנקודה המעניינת הבאה, וזה די... לפעמים זה פשוט יפה להסתובב ככה בטבע, אבל זה... לא יודע, זה סתם אני לוחץ למעלה למשך כמה זמן עד שאני, כלומר קדימה, לא למעלה עד שאני מגיע. התנועה במשחק היא עם... ספידר בייק, והספידר בייק הוא בתחס כמו כלי רכב בהרבה משחקים אחרים, כן, כמו הבטמוביל בארקם, או פוסוסים באסאסינס קריד וכאלה. אתם יכולים להשאיר אותו בצד, לעשות את מה שאתם רוצים, ואז לשרוק לו והוא מגיע. הקטע הוא שהוא קצת כזה כלבלב, שהוא מאוד איגר לשמח אתכם, אז לפעמים הוא פשוט מופיע מאחוריי, ובאמת הכל סבבה, אני מסתובב, עולה עליו והכל כיף, ולפעמים הוא קורא לו שהוא מסתובב סביבי במעגלים, עד שאני עוצר אותו, עד שהוא
עוצר בעצמו.
כן, זהו, אני ממש מרגיש כאילו הוא כל כך כיף לו לזה, אבל הוא עדיין לא לגמרי שולט במה שהוא עושה. פעם אחת הייתי על גשר, וקראתי לו, והוא נסע אליי מהר, ופשוט לא עצר, ופשוט אני רואה אותו ממשיך דרכו הלאה למטה לנהר. אני כזה עומד שם, וכזה, אוקיי, טוב, אני מניח שזה קרה. וכזה, אתה כל כך חמוד, אתה כל כך רצית להגיע אליי מהר, אבל אתה לא לגמרי שולט על עצמך, ואתה פשוט נפלת כל הדרך למטה, מסכנון.
נשמע כמו באג שהם החליטו במודע להשאיר.
אולי, יכול להיות, כן. זה פיצ'ר למעשה, אנחנו רוצים שיהיה לך את החוויה הזאת. תגידו לי אתם, החוויה שלכם מלרכב עליו, מה...
רכבתי מעט, והיה לי ממש כיף. ואז שחררתי גם, הצלחתי לשחרר גם את הבוסט ואת הקפיצה, ונחמד לי, וממש יפה לי להסתכל על הנוף. אז אין לי תלונות, יכול להיות שזה בבית מתיישן מהר.
סבבה. עוד משהו אחרון זה שיש כמה מיני גיימס במשחק, יש לכם מכונות ארקייד שאתם יכולים ככה לשחק בהם אם נמאס לכם לשחק בעלילה הראשית, יש לכם מרוצים של פאזיירס, זה ה... כמו סוסים האלה מהפרק 8, האהוב סלש...
אהוב, אהוב.
אהוב.
אהוב, רק אהוב.
אהוב.
נכון?
ללא סייג.
שאתם יכולים להמר עליהם, והרבה פעמים יש, 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 אתם יכולים ככה למצוא כל מיני טיפים שאומרים לכם, בגלל שהמשחקים האלה הם די
מושחתים,
מכורים מראש, הרבה פעמים אתם יכולים ככה למצוא דברים שאומרים לכם מי הולך לנצח, ואז זו הזדמנות להרוויח כמה קרדיטים. הדבר האחרון זה סבק, שזה משחק הקלפים של המשחק, זה גם לא המצאה שלהם, זה לא חידוש שלהם שאפשר לשחק משחק נוסף בתוך המשחק, אבל זה משחק שהוא לא ממש קארד, הוא לא דק בילדינג גיים,
הוא בלק ג'ק הפוך.
הוא סוג של פוקר סלש בלק ג'ק שכזה, הוא לא מורכב מדי, יש לכם כמה הזדמנויות שונות לשחק אותו, אני לא חושב שהוא אף פעם קשור באמת לעלילה הראשית, אבל הוא כן קשור לכמה משימות משניות חשובות, ומה שמאוד חמוד זה שהוא נותן לכם, יש לכם אפשרות לרמות כחלק מהמנגנונים של המשחק, אתם יכולים לשלוח את ניקס להסתכל על הקלפים של האחרים, לראות מה יש להם, אתם יכולים לשלוף, טוב, אני לא אגיד בעצם, אולי זה ספוילרים להמשך, אבל יש, זה חמוד שהמשחק מאפשר לכם לוודא שאתם תנצחו, או לפחות להגדיל מאוד את הסיכויים.
הבנתי שגם אפשר לקבל מידע חלקי מהפוטומוד בקטעים האלה.
מסתבר, נכון. גם, כן, כלומר, זה ממומש ככה כשהם אשכרה מחזיקים את הקלף שיש להם, אז אם אתם נכנסים לפוטובוד ומזיזים את המצלמה ככה למאחורי הזה, אז אפשר לראות לפחות אחד הקלפים שמחזיק.
אני מאוד אוהב את זה, כי זה מאוד בבור, זה אפשר בקלות לטעון ש-It's not a bug, it's a feature.
כן, מתאים לתמה, מתאים מאוד לתמה של המשחק. אני מאוד אוהב את הגרסה שלהם של סבק, בגלל שהמשחק לא עבד לי כמו שצריך, אז כמה פעמים נכנסתי רק כדי לשחק את הסבק, וזה אני נחמד מאוד.
אוקיי.
ויש גם את המכונות ארקייד, אגב.
כן, בדיוק, יש את המכונות, יש בכל אחד מהעולמות יש אפילו מכונה שנותנת לך להמר ולקבל כמה קרדיטים. לא יודע, זה כן, זה הכל חמוד.
כן, משחק בסדר ממש.
אוקיי, משחק בסדר ממש. זה הטיטוס של הקופסה. עכשיו משהו לא סטאר סאוטוס?
בואי נעשה.
אנחנו נדבר על משחק שלדעתי הוא...
הוא בסדר ממש.
הוא ממש בסדר, אבל במובן של... הוא כליל השלמות. הוא מרהיב.
כן, במובן שהוא המשחק כמעט הכי טוב שיצא השנה.
הוא המשחק השני הכי טוב ואהוב עליי השנה, באופן אישי.
אחרי הנסיך הפרסי של ינור.
כן, והמשחק הוא אסטרובוט מסוני, שיצא לפלייסטיישן 5, בדיוק לאחרונה, והוא בעצם משחק המשך של אסטרובוט פליירום, בגדול, שזה המשחק שהותקן בכל פלייסטיישן 5 שיצא, שהוא בעצם סוג של דמו טכני עבור פלייסטיישן 5, שמציג את כל הפיצ'רים של השלט, של הדול סנס, ומתרחש בתוך קונסולת הפלייסטיישן 5, אז יש עולם שהוא של הכרטיס הגרפי, ויש עולם שהוא של הזיכרון וכן הלאה, והוא היה מאוד חביב וחמוד, וכנראה שהוא היה מספיק חביב וחמוד, כדי שסוני יגידו, עכשיו תעשו את זה, אבל יותר גדול, משחק שלם. והם עשו את זה, ויצא להם את אחד מהפלטפורמרים התלת המדעים הטובים אי פעם. שיחקתי, הגעתי בערך לחצי שלו כרגע, קצת מעבר לחצי אני חושב, והוא פשוט מאוד a delight. אני צחקתי בכל רם, אני יצרתי בכמה שלבים שונים ואמרתי, וואו, זה ממש יפה. ממש ממש יופי של משחק, שעושה את כל מה שהוא עושה בצורה ממש ממש טובה, הוא מאוד מפוקס, ויש בו כל מיני יכולות מיוחדות של שלבים ספציפיים, והעיצוב שלבים מצוין, ממש משחק נהדר, הברקה של סוני לדעתי. by far המשחק הכי טוב שסוני הוציאו בחודשיים האחרונים, ואולי אפילו השנה, מאוד מאוד עניין ממנו, עד כה.
כן, הוא באמת אסטרובוט של הראשון שיצא, או לא באמת הראשון, זה שיצא בתחילת הקונסולות, והוא פשוט עוד, הוא פשוט הרבה יותר, זה ממש כמו proof of concept, שאני חושב שגם עדיין אותו פליירום הוא עדיין אחד המשחקים היותר טובים שקיימים על הקונסולה.
כן.
הוא בנוי בזה שיש לך אחד, אתה מתחיל בזה שכאילו אתה, כל האסטרובוט נמצאים על החללית, שהחללית היא ליטרלי פלייסטיישן 5, שנשברת, נהרסת, קורסת, ואתה צריך למצוא את החלקים השונים ולהרכיב אותה מחדש, ולמצוא את כל האסטרובוט שלחו בכל העולמות השונים, ובכל שלב יש, כל עולם יש כמה שלבים, שהם לא בכך קשורים לאחד השני מבחינת התמה, זה לא שיש עולם אחד שהוא עולם הג'ונגל, ועולם אחד שהוא עולם הקרח, כלומר יכול מעולם לעולם לקפוץ בתוך שלב, בסגנון שונה לגמרי, ויש כמעט בכל שלב יש אוסף של אסטרובוטס, של בין 5-7 אני חושב, שאתה צריך למצוא, יש כמה חתיכות פאזל שאתה צריך למצוא, ומדי פעם יש איזושהי יציאה נסתרת שמביאה אותך לשלב בונוס רחוק יותר, ובסוף כל שלב, בסוף כל כוכב נקרא לזה ככה, יש קרב בוס, שאני בינתיים נהניתי מהם מאוד יצירתיים, ומשתמשים ביכולות שאתה מקבל, הן היכולות הבסיסיות והן היכולות המיוחדות שאתה מקבל בכל עולם, ואז מה שאני מאוד אהבתי, זה שבסוף כל בוס אתה מציל איזושהי דמות פלייסטיישן, אסטרובוט של שקשור לאיזושהי דמות פלייסטיישן, ובאופן כללי המשחק הזה הוא עוד יותר מהמשחק שיצא עם הפלייסטיישן 5, הוא חגיגה ומסיבה לכל משהו פלייסטיישן, או כמעט לכל משהו פלייסטיישן. הכוכב הראשון, אתה משחק בתור הדמות הראשית של Ape Escape, ואתה צריך לתפוס את האסטרובוט של הקופים, שאיך אתה מקבל את המכניקה של הרשת, ולתפוס אותם בעולם, במקום רק למצוא את האסטרובוט הרגילים. במשחק בשלב השני, הראו את זה, אני לא יודעת כמה זה ספוילרים, אבל אתה מקבל גם את המכניקות חדשות שהן ייחודיות לזה, והן די מבוססות על אותן דמויות אהובות, וזה פשוט, כמו שאמרת, הדילייט, והייתי עם חיוך על הפנים, ועם המוזיקה שפתאום שמו ל-IPs האלה.
כן.
וזה פשוט כיף. יש שלבים שהם יותר מאתגרים. המשחק גם עושה משהו מאוד יפה, יש לך את השבעה אסטרובוטס, נקרא לזה, ואתה אוסף אחד, אז הוא יראה לך איפה הוא בסדר. כלומר, אם אספת, הגעת לראשון והוא השלישי בעצם בשלב, אז הוא יקפוץ לתוך הסלוט שלו בשלישי, ואתה יודע שפספסת שתיים. אז כל כך הרבה פעמים חזרתי גם באותו שלב אחורה, אם הייתי יכול, או לעשות המשחק הזה שוב ושוב, בשביל למצוא את אותם חסרים, כי אני יודע בגדול באיזה אזור הם נמצאים, או אם הגעתי לאזור הזה, אז כבר פספסתי. זה פשוט עשוי מאוד מאוד טוב בהאב וורלד המרכזי שלך, שאתה חוזר אליו אחרי כל קרב בוס, אז גם בו יש כמה משימות קטנות כאלה. הוא לא מחדש יותר מדי, אבל הוא עושה מה שהוא עושה, הוא עושה בצורה מעולה, באמת. הוא פשוט כיפי, כן.
כן, יוצא מגדר הרגיל.
אני רוצה לשאול, האם כמו באסטרובוטס פליירום, השלבים מחולקים ככה לפי תמות של הדורות השונים של הקונסולה, או שזה באמת בכלל לא קשור?
לא, לא. כלל לא. בעצם הפוקוס עבר מההיסטוריה של החומרה של סוני, להיסטוריה של המשחקים שלהם. עכשיו, זה לא אומר שיש תמה לגלקסיות השונות, יש כמה גלקסיות שאתה, בכל אחת מהן יש כמה עולמות. לגלקסיה עצמה אין תמה. יש לה בוס סופי כלשהו, ובתוך הגלקסיה יכול להיות עולם ג'ונגל, עולם פטריות, עולם ספא, ספא של מעיינות חמים, עולם גבינה.
כן.
אין שום תמה מרכזית לעולמות עצמם, שזה נורא נחמד, כי כל עולם הוא ממש מה שונה, אז זה כזה שינוי אווירה לעתים תחופות יחסית. בעיקרון כל שלב הוא ממש קצר, אפשר לסיים אותו בתוך דקות ספורות. בפעם הראשונה שעושים את זה ומחפשים את כל הרובוטים ומחפשים את כל מה שאפשר לאסוף, זה לוקח יחסית הרבה זמן. אבל אם אתה רוצה לניח לחזור לשלב כי פספסת את הרובוט הלפני האחרון ולא שמת לב, אתה רוצה לחזור לשלב, להגיע לאזור של הרובוט הלפני האחרון, זה ממש לוקח לך שניות. זה נורא נחמד הקטע הזה. הכל מעוצב באופן מאוד קומפקטי, למרות שכשאתה פעם ראשונה חוקר את העולמות, אתה ממש, וזה כיף לחקור אותם, זה לוקח זמן. אז יש הרבה בשר. זה משחק שמעוצב מאוד חכם בהרבה מאוד בחינות. זה ממש ממש הישג יפה. של צוות קטן אגב, צוות יחסית קטן, של להבנתי כמה עשרות אנשים. אני חושב שהוא כזה כל מה ששרד מסוני ג'פן שנסגר לפני כמה שנים, אז התת צוות הזה בעצם שרד, והשתמשו בו עד עכשיו לפתח משחקים שמדגימים פיסות חומרה חדשות שסוני מוציאים. הם בעצם אסטרובוט, הבחורה שלו הייתה במין משחק מציאות רבודה שמדגים את המצלמה של הפלייסטיישן 4 ואת השלטים של המוב, ואחרי זה הוא כמובן יצא לפלייסטיישן 4 VR, היה לו משחק אמיתי, משחק VR, שהמטרה שלו הייתה להציג את ה-VR, ואז יצא פלייסטיישן 5, הוא הציג את הפלייסטיישן 5, ועכשיו פעם ראשונה שהוא עושה משהו שעומד בפני עצמו, במידה רבה, וכמו שאמרתי, הדגש של האיסוף הגדול הוא על ההיסטוריה של המשחקים של, על הקונסולות של סוני, במהלך העשרות שנים האחרונות. אתה אוסף בעצם המון 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 דמויות של לבושות כמו דמויות במשחקים של סוני, אתה אוסף כל מיני אייטמים שנותן לדמויות האלה, ואז מוסיף להם, משלים את התחפושת שלהם במידה רבה. כל ההיסטוריה של סוני נחגגת דרך הדמויות ממשחקים בעצם במשחק הזה, שזה מאוד מאוד נחמד. רוב השלבים לא מוגבלים בגלל זה. השלבים מאוד יצירתיים ומאוד שונים ולא קשורים בהכרח לדמויות שאתה אוסף. לפעמים יש לנו, אם יש לניח שלב של כזה טירת רוחות, כמו שיש במריו לפעמים, אז הדמויות שאתה אוסף בשלב הזה, הם יהיו לפעמים במשחקים שקשורים קצת, למשחקים שהם קצת מפחידים, משחקים שהם קצת כאלה שקשורים לשדים, כל מיני דברים כאלה, שזה נחמד. אבל אין בהכרח הרבה, אין עולם שהוא עולם קאסלווניה, נניח. אין עולם שהוא עולם, קראש בנדיקוט בהכרח. יש כל מיני נגיעות, כל מיני דברים בסגנון, וזה מאוד מאוד נחמד. הם לא הגבילו את עצמם בבחינה הזאת, וזה עובד ממש ממש מדהים.
יש כמה עולמות שהם כן קצת, אז אני בלי להרוס מה שדיברנו קודם.
כן, כן, יש קצת, אבל זה לא הכלל אצבע, זה לא.
זה לא העיקר. הכוכב האחרון בכל, השלב האחרון בכל כוכב הוא עם תמה של איזשהו משחק פלייסטיישן.
נכון, ולפעמים יש גם בדרך, יש פה ושם כל מיני דברים שקשורים, אבל זה לא משהו שהוא מגמה, זה לא איזושהי, זה משהו קבוע במשחק. השליטה במשחק, כמו שאמרתי, ממש ממש טובה, גם השליטה הרגילה ברובוט, גם כל מיני שליטות נוספות שיש בגלל היכולות המיוחדות, הכל עובד בצורה סופר מדויקת, העיצוב שלבים סביב היכולת שלך לנוע בעולם, ממש ממש מדויק ומלוטש, והכל ביוק במרחק הנכון שהוא צריך להיות. אם אתה מת, זה כי עשית טעות, זה לא כי המשחק היה לא מדויק או לא הגיב כמו שציפית שהוא יגיב. המון המון רעיונות, כל הזמן זורקים עליך עוד רעיונות חדשים, ומבחינה זאת זה מרגיש מאוד כמו מריו אודיסי, לדעתי, וזה ממש תענוג, זה ממש אושר של משחק. זה שימח אותי מאוד לשחק בו, הוא נראה טוב מאז החשיפה שלו, והוא יצא הכי טוב שהוא יכל לצאת, לדעתי.
מגניב?
כן, איזה כיף.
בדיוק, כאילו, בזמן שאתם אומרים את השורות האלה, אז בדיוק קפץ לי בסוג הדברים שגוגל ממליץ עליהם, רעיון בבלומברג עם הדירקטור של המשחק, מפיק?
במאי.
בדיוק. כן, אבל כשזה במשחקים, אוקיי, לא משנה, סבא, שאמר שהוא חושב שאנשים מעדיפים משחקים של, כי גם דיברת על זה שהוא צוות קטן, כן? אנשים מעדיפים משחקים של 12-15 שעות שבהם כל הזמן כיף להם, על פני משחקים של 40 שעות שבהם הם היו מדלגים בכיף על חלק מהחוויה. וזה נראה לי מאוד מתכתב עם Star Wars Outlaws שדיברנו עליו קודם. כאילו, כל מה שיש להגיד זה say it louder to the people in the back.
כן.
ועוד, אם נחזור איזה שנייה ל-Outlaws, מה שמאוד אהבתי בתור מי שסיים אותו, אתה שיחקת בו 40 שעות, אני אחרי 40 שעות, הייתי הרבה אחרי לסיים אותו. אז הוא יחסית למשחקי יוביסופט, הוא יחסית קצר, זה אחד הדברים שאהבתי בו, אלו כך נכנסנו לאורך שלו, אבל כן, משחקים קצרים וכיפים, או משחקים שיכולים להיות קצרים וכיפים, עוד כאלה בבקשה.
כן.
כן, לפעמים פוקוס במקום.
אז בואו, בגלל שדיברנו מלא על Star Wars Outlaws, בעיקר Outlaws, אבל גם על אסטרובוט, אז בואו נעשה, נשמור כמה דברים לפרק הבא, ונעשה כזה מעבר מאוד מאוד זריז על כל מיני חדשות.
כן.
יאללה. אז היו כל מיני הכרזות וטריילרים מגיימסקום, בורדרלנדס 4, שלא יודע, אולי מישהו מכם מתעניין בזה אישית, מעניין לי את הביצה. אינדיאנה ג'ונס אנד גרייט סירקל, שמעניין את הביצה השנייה. וסיביליזיישן 7, שאני כן בעניין שלו, אבל אשכרה נחשף ודיברו על מה שהולך להיות שם. שזה, לכל הפחות, לי זה נראה מעניין, כי זה מאוד שונה מכל סיביליזיישן שהיה לפניו, אז זה נראה לי מעניין, אבל כמובן שהגיעו התגובות באינטרנט של אוי, הם הרסו את המותג והסדרה והכל היום ונורא, מהסוג שהם מקבלים מאז סיביליזיישן 3.
מה, הוסיפו סנטרים לכל הדמויות או משהו?
הוסיפו סנטרים לכל הדמויות. לא, אבל לא, באמת עשו שינויים מאוד מאוד גדולים, מבחינת המכניקה של המשחק. אני לא אכנס לזה יותר מדי, כי אין לנו המון זמן, אבל יש חלוקה עכשיו לשלושה אייג'ז שהם מאוד שונים זה מזה באופי, ואתם יכולים, אתם משאירים את המנהיג שלכם במעבר מעידן לעידן, והוא יכול לצבור אקספי ולקבל כל מיני יכולות חדשות, אבל אתם יכולים להחליף סיביליזציה. בכל עידן יש את הסיביליזציה שמתאימה לו בתקופה הזאת. אז מצד אחד לא יהיה את האמריקאים בעולם העתיק, אבל גם לא יהיה את המונגולים בשנת 2050 אחרי הספירה.
מעניין, אבל קצת פוגע זה מרגיש, אני חושב שהיה משהו קצת קסום בקטע הזה של סיב, שבו אתה לוקח אימפריה שכבר לא קיימת ומביא אותה לימינו אנו ואולי גם...
כן, אבל זה עדיין אותו אימפריה כל הזמן, פשוט בשם אחר, אז... והסטאצ שלהם משתנים לפי דברים שרלוונטיים לאייג' הזה, כלומר... תמיד את הקטע הזה שהמונגולים, אוקיי, אתה מקבל בונוסים עם סוסים, אבל זה חסר ערך בשלבים המאוחרים של המשחק. אז מבחינת משחק זה יכול לעבוד יותר טוב, וכן, וההתמקדות במנהיג במקום סיביליזציה זה לא בעיניי, בסדר, עדיין יש לך את תומאס ג'פרסון ב-3000 לפני הספירה, בסדר, עדיין יהיה לך את הדיסוננס הזה.
מזל.
עוד משהו מגיימסקום, יש משחק חדש לפיטר מולינו, הוא נקרא Masters of Albion, פיטר מולינו עלה לבמה ודיבר והציג כמה דברים.
בלי קשר לאלביון של פייבל?
כן, כן, כנראה.
זה אותו אלביון פייבל, אבל זה לא באמת פייבל, זה משהו מוזר, לא ברור מה קורה.
כן, לא, זה סוג של, אני רוצה להגיד, Black and White Dungeon Keeper-esk. הוא כאילו אמר שהוא לקח את כל הרעיונות הטובים בבלק אנד ווייט, ואת כל הרעיונות הטובים בג'אנג'ן קיפר, ואת כל הרעיונות הטובים בפייבל ואותבר, ושילב אותם למשחק אחד, סוג של אסטרטגיה שאתם יכולים לעשות בו קוסטומיזציה להכל, וגם לשלוט בדמות ישירות, לא חשוב. אני לא מבין איך עדיין פיטר מולין הוא לא שם שאוקיו בגיימינג, בגדול, אחרי כל השנים האחרונות. לא מדבר על זה שהוא שיקר עם בלק אנד ווייט, שכולם מדברים על זה שאוי, הוא הבטיח דברים בבלק אנד ווייט שהם לא אמיתיים, כאילו...
הוא הבטיח דברים בכל משחק שהם לא אמיתיים.
זה נכון, אבל עם זה אין לי, בגדול אין לי בעיה.
כן, אני אתחמר, אבל מצד שני, אנחנו חיים בעולם שאנשים עדיין נותנים כסף לסטאר סיטיזן, כן? אז אין לי גיון בעולם.
זהו, אבל זהו, ואני בעיה עם זה שהוא הבטיח הבטחות שלא מומשו, כמו שלא הייתה לי בעיה שעשו את זה בנומן סקאי, למשל, שדיברו על דברים בפיתוח, ואז זה לא קרה במשחק בסופו של דבר. אבל היה את כל הסיפור הזה עם קיוריוסיטי, שהוא הבטיח למישהו פרס life changing למשחק שלא היה קיים בזמנו, ואז כשהוא היה קיים לא היה קשור בשום צורה כלשהי, כאילו הוא... זה גבל בתרמית. זה מה שאני אומר.
אתה רוצה להאמין שפיטר עצמו כן מאמין בזה, אבל פשוט לא הצליח לדלבר, אבל באיזושהי נקודה אתה אומר, אוקיי, אבל כאילו... אתה צריך להתחבר למציאות, אתה...
כן, באיזשהו נקודה אתה לקחת כסף מהאנשים, בשביל לתת להם הבטחות כסף על משחק ב-Early Access. כאילו, הטענה שלי בסופו של דבר היא שיש רגע שבו זה לא סתם הבטחות לא ממשות של משחק שעדיין היה בפיתוח ולא יודעים איך הוא יסתיים, אלא שזה מרגיש כבר פלילי, כאילו שזה מרגיש כמו תרמית. ופיטר מולינו לדעתי עבר את הרף הזה, ולא בטוח לי איך עדיין, לא ברור לי איך עדיין נותנים לו במה.
כן, לא לגמרי ברור, וגם המשחק משהו, אם משהו יראה, נראה זוועה.
הוא נראה פשוט, הוא לא נראה לו מעניין, לא יודע אם זוועה, אבל נראה לו מעניין.
חבל לי עליו, הוא בנש נורא חי על איזושהי תהילת עבר שלו, ומדמיין שהוא יותר ממה שהוא.
לא עשה פה, הוא עשה משחקים מאוד מאוד טובים, כאילו, אבל כן. טוב, היינו כל כך זמן, וגם הפרק הזה, לא יודע כמה מזה הגיע, ירגישו בקלטה הסופית, בתוצאה הסופית, אבל פשוט רצוף בבעיות טכניות, אז... אנחנו לא נדבר על קונקורד שיצא ונסגר לפני שהספקתם להגיד, לא נדבר על קונקורד, ולא נדבר על זה שבלטרו מגיע לטלפונים ב-26 בספטמבר, כי בהצהרה הזאת יש את כל המידע שאתם צריכים לדעת. וזהו, אז יאללה, שחר, סיים אותנו עם הפינה שלך.
כן, אז אנחנו נסגור את הפרק כמו שאנחנו נוהגים לעשות לאחרונה. אנחנו לא רוב עוסקים בלדבר על מה ששיחקנו בעבר, אז לשם שינוי נשא עינינו לעתיד. בפינה לא בהכרח קבועה, מעבר לפינה, ניתן קצת פוקוס למשחק קטן ולא מוכר שיוצא בשבועיים הקרובים, ונראה לנו שאולי כדאי להכיר. הסיבה שאנחנו רוצים לדבר על המשחק שיוצא בקרוב, הוא כי לפעמים נחמד לפתוח ספר מהילדות ולצאת להרפתקה נחמדה. ב-The Plucky Squire עושים בדיוק את זה. מדובר במשחק הרפתקאות פלטפורמינג עם גימיק מעניין במיוחד. הוא מתרחש בתוך ספר, לפחות בהתחלה. גיבור של המשחק הוא בחור בשם ג'וט, הוא הדמות הראשית בסיפור שמתרחש בספר, ובספר, כמו שכתוב וכמו שהגורל הכתיב, הוא תמיד מביס את הרע הגדול ומציל את העולם. הפעם הרע הגדול המפגרמפ, שזה שם של מישהו שנולד להיות רע גדול, מחליט למרוד בגורל, נמאס לו להפסיד כל הזמן. אז הוא משתמש בכוחות הקסם שלו כדי להוציא את ג'וט מהסיפור, פשוטו כמשמעו. הוא פשוט דוחף את ג'וט מחוץ לספר, ג'וט, שהוא דמות דו-ממדית, יוצא מהספר ומתעורר בעולם תלת-ממדי, שזה בעצם החדר שבו הספר היה, עם השולחן ועם כלי הכתיבה ועם הצעצועים שנמצאים באותו חדר, ומתחילים לחקור את העולם התלת-ממדי הזה, ש... משנה כמובן את איך שהמשחק גם עובד, והקסם הזה שהוציא את ג'וט מהסיפור, מאפשר לו עכשיו לנוע בעולם התלת-ממדי, אבל גם להיכנס חזרה לעולמות דו-ממדיים. לא בהכרח לספר המקורי שלו, הוא יכול להיכנס גם למשל לשורה של דגלים שתלויים, כדי לעבור איזשהו אזור שהוא לא יכל לעבור בעולם התלת-ממדי. אז יש הרבה משחקים בין הדו-ממד לתלת-ממד, שזה גימיק מעניין ונחמד. בספר, כאשר נמצאים בתוך הספר, העולם הוא מאוד מצויר והוא צבעוני והוא מאוד מקסים, וכאשר יוצאים מחוצה לו, הוא עדיין צבעוני ומקסים, אבל הוא כבר לא מצויר. היכולת הזאת לעבור, כמו שאמרתי, בין תלת-ממד לדו-ממד, היא לא מוגבלת לספרים, והמפתחים, ככל הנראה, משתמשים בזה בהצלחה רבה, כדי ליצור המון פאזלים מעניינים והמון אינטראקציות ממש ממש נחמדות, שנגלה כמובן כאשר המשחק יצא ונראה יותר ממה שראינו בטריילרים. באחד המקרים, למשל, אפילו יש קרב בוס, ככל הנראה, בתוך קלף מג'יק, אבל זה לא בדיוק קלף מג'יק, זה מג'יק, אבל זה שונה באופן מספק מבחינה משפטית. המשחק מפותח על ידי חברה צעירה, שהוקמה ב-2009, בשם All Possible Futures. מדובר בצוות קטן ש... 2019, סליחה. מדובר בצוות קטן שמונה כרגע 7 אנשים, לפחות אם ההגדרה שלכם לכרגע היא זה מה שהם אמרו לפני 2. אחד המקימים של החברה, יש 2, ואחד מהם הוא ג'יימס טרנר, שזה לא שם מאוד מוכר, אבל הוא היה הארט דירקטור של משחקי, של כמה משחקי פוקמון, והוא אפילו זוכה לתואר החלומי, המערבי היחיד שעיצב פוקמונים. הוא צוות שמורכב הוא צוות חדש, אבל הוא מורכב ממפתחים עם הרבה מאוד ניסיון בכל מיני משחקים קטנים יותר וגדולים יותר, ו-The Plucky Squire הוא המשחק הראשון שלהם ביחד. אז המשחק The Plucky Squire יוצא ב-17 ל-9, הוא יוצא למחשב, לסוויץ', לפלייסטיישן 5 ולקונסולות האקסבוקס. המחיר שלו מופיע מסיבה כלשהי רק בחנות של הסוויץ', שם הוא עולה 30 מטבעות זהב או דולרים אמריקאים, כנראה שהוא יעלה סכום דומה גם בפלטפורמות האחרות.
טוב, נשמע ממש חמוד, תודה רבה.
כן,
כן, ביותר חמוד.
אז בנימה אופטימית זאת, נראה שנסיים את הפרק המקולל הזה?
נראה שנסיים את הפרק המקולל
הזה. לא יודע, אולי הפרק שייצא בסופו של דבר, אולי צריך לצא לא מקולל, אף אחד לא יודע שאנחנו הגעתנו במשך שעה וחצי.
הוא יצא חלק, וכזה שעושה נעים באוזן, ואנשים מקשיבו לו, וגידו,
בטח לא יודע, בכלל בעיות טכניות. אבל מפסיקים לשמוע את יאיר מאיזשהו שלב, מה קרה? כן. אז בנימה אופטימית זאת, נסיים את הפרק, תודה רבה שהקשבתם, אנחנו נהיה פה בתקווה בעוד שבועיים, לפעמים יש לנו קצת תזוזות כאלה ואחרות, עם עוד פרק של גיימפוד, אפשר למצוא אותנו ב-www.gamepod.co.il, ושם יש קישור לכל הדברים, יוטיוב, פייסבוק, טוויטר, כל הדברים האלה שתרצו, ולהתראות, זהו.
להתראות לכולם.